ניתן את הארץ, אבל הם קיבלו גם כן. זאת אומרת, השאלה היא כשהם ישבו לראות את זה, גם את החובה, כבלשון נכון ביניכם, בסדר, אבל לפרש את זה, למתוק את הפירוש גם כן הכיוון של נשים.
אבל אתה עושים משהו אחר.
איפה אתה רואה את זה?
מה?
מה הקשר בין זה לבין בלוק צבוחד למשל?
לא,
כי כשמדברים על... ירשו, בסדר, אף אחד לא אומר שהם ירשו.
לא,
כשמדברים
על
התחלת
הארץ, על
התחלה,
על הבנים.
נכון, כי היה מדובר רק במסחרי, על עובדה שאומרים שנמצח והלך ופנה לקדוש ברוך הוא ושאל בו, והוא אומר להם, כן אתה רוצה בלוק צבוחד, כן, נתן להם את הגושפנקה.
נכון.
אז השאלה, אם היו שואלים אותה על הדרך גם כן, מה אם נגימו תורה, אז אי אפשר לדעת, לא יודע.
אתה רואה שהם לא שאלו, היה ברור להם שלא.
למה, היה ברור להם שכן.
היה ברור להם שלא, אתה רואה?
אבל
אם אין
בנים, מה
יש לי? זה רק אם אין בנים, זה ברור, אם יש בנים אז הבנים יורשים. הבנות רק מקבלות כתובתן.
כן, רק כשאין בנים.
רק כשאין בנים, זה מקרה מיוחד, זה מה שקרה עם בנות צלפחד.
לא, אבל על הדרך כבר קיבלו את כל דיני הירושה, וכשאין בנים, הן בנות
יושב, נכון? זה בדיוק העניין, רק כשאין בנים. היית אומר, רגע, איפה השוויון? שתי בנים, שני בנות, שיחלקו לארבע, יתנו כל אחד חלקים שווים. זה לא ככה.
אתה משבש גם הרבה דברים אחר כך.
מחלקים לשני חלקים, הוא מתחלק בין שני הבנים.
בין
בילדים. אנשים לא ירשו.
גם הבנים לא מקבלים בדיוק את הדבר, נכון, מקבלת בשתיים.
כן, נכון. ואני אומר, הם מתחלקים ב-100% של הירושה. כן. אבל עוד פעם אני אומר, נניח אפילו שיש לנשים, ואף אחד לא בא להגיד שאנשים אין להם זכויות. אין להם זכויות עצומות. אנחנו מדברים כרגע ספציפית על נושא של לימוד תורה. ולימוד תורה, התורה לא יכולה להיות יותר ברורה. למשל, אתה יכול לשאול, רגע, בוא נניח, אישה רוצה להניח תפילין. למה שלא תניח?
אז איך היו שופטות? למשל, כמו דבורה, למשל, הייתה שופטת.
אז מה? היא לא הניחה תפילין?
לא, 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 שנייה. אבל איך ידע לשפוט אם לא ידע את הדינים, ולא ידע את החוקים, ולא ידע את מצוות התורה, ועל פי איזה דין היא שופטה, לא דין תורה?
בוודאי שדין תורה.
אז איך ידע את זה?
בוודאי או בוודאי שדין תורה. וזה היה בגדר של מצוות הצריכות להן. מה, לא היו נשים צדקניות? היו יותר נביאות, הרי יותר משהו נביאים. כן, חולדה הנביאה, הייתה נביאה עצומה. מה, מאיפה היא קיבלה את זה? כל אמאותינו היו נביאות. שרה הייתה גדולה בנביאות יותר מאשר אברהם. כן, אז מה? זה לא בא צריך לגמד את הנשים. זה צריך להבין. נשים, יש להן זכויות עצומות.
כל
נביאות. כן, נביאות.
השופטת, כולו של דבורה.
זה אבל צריך לומר מקרה מאוד חריג, אתה רואה שיש רק אחת כזאת. זאת אומרת, כל השופטים וכל המלכים, לא הייתה למשל, חוץ מאשר, לא מדבר על הגויות ועל כל מיני כאלה שהיו באמצע, כן, הרי לי המחל זה הייתה בכלל מהעשר טובות, אני לא מדבר על איזבל וכל האלה שהיו שם בדרך, למרות שהיא הייתה בכלל אשתו של אחאב. אומרים שכל ששופט המלוכה זה רק דברים. רוב מוחלט של השופטים זה אצל דבורה, וזה באמת נחלקו חז"ל, באיזה זכות באמת היא נהייתה שופטת. עניין לא פשוט בכלל, למה קראו לה אשת לפידות?
לא, אשת לפידות, שאומרים שלא אשת לפידות, היא הייתה.
בדיוק, אז יש שם, חז"ל שם צריכים, מה שנקרא, לעמול קשה בשביל להסביר את התופעה הזאת בכלל, נכון? אתה צודק, זה היוצא דופן שמוכיח על הכלל.
אז בגלל שהייתה את זה מהכלל, אז אתה לומדים מזה שכל הנשים אחרות...
בוודאי, בוודאי. אתה רואה שנשים אחרות, לא זה, נשים אף פעם לא היו בסנהדרין. לא היה סנהדרין 71, תמיד זה היה רק גברים. אף פעם לא הייתה אישה בסנהדרין. לא היו נשים בסנהדרין, לא בבית דין, לא היה, תמיד היה נשיא ואב. קיצור, נשים בקטע של לימוד תורה לא היו. יש להם זכויות גדולות מאוד, אבל הן אישה וגבר, זה לא אותו דבר.
אז אין דבר שפתה בכל זאת, היא צריכה לכל הדינים האלה כדי לשפוט העם, לא?
היה לה סייעתא דשמיא ורוח הקודש, והיא למדה מה שצריך, והרי אין איסור לאישה שצריכה לדעת הלכות, אין לה איסור ללמוד. אם היא, כמו שאני אומרים, הלכות שהיא נצרכת להם, לא רק שמותר לה, היא צריכה ללמוד אותה. אז אם הקדוש ברוך הוא מינה אותה בתור שופטת, מותר ללמוד כל מה שצריך בשביל לשפוט דין צדק. אבל עצם העובדה שזה החריג, ואם זה לא היה מינוי אלוקי, אז היא לא הייתה מקבלת שם את המינוי. אז אתה רואה מכאן שזה באמת היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אז היינו דווקא בבית בעניין לעניין באותו עניין, בנושא הזה של גדול המצווה ועושה. זאת אומרת, אם שאלנו מקודם, איך זה יכול להיות שהגמרא מצד אחד שואלת במסכת ברכות, נשים במאי זכיין, ואחרי זה מסכת סוטה, שאלה דומה, אין להם זכות, מה איזה זכות יש להם? הזכות שהגמרא מתכוונת במסכת סוטה שיכולה להציל אותה מהמים המערערים, זה זכות של לימוד תורה של מצווה ועושה, של מי שמצווה ללמוד, כי גדול זכותו של המצווה ועושה, ועם מי שאינו מצווה ועושה. מכיוון שהאישה איננה מצווה ועושה, הגמרא לוקחת את זה כמובן מאליו, שאין לה את הזכות הזאת כדי להינצל מהמים המערערים. זאת אומרת, ודאי שיש לה לימוד תורה, ודאי שיש לה זכות של לימוד תורה, אבל לבוא ולהגיד שזה יכול להציל אותם מים המערערים, זכות כזאת יכולה להיות רק במשהו שהיא מחויבת ועושה אותו. ולכן, בנושא הזה, עם כל באמת הדבר הגדול שיש בנושא של לימוד תורה, שהאישה לומדת ההלכות שהיא נצרכת להם, אבל בשביל להגן עליהם לפני מים המערערים, וצריך כבר זכות כמו של האיש של מצווה ועושה. המשך יבוא, בעזרת השם. לילה טוב, יישר כוח.
בזה היא מחויבת, ובמצוות שהיא נצרכת מחויבת ללמוד, זה לא זכות, זה לא חובה.
נכון, כן, בוודאי, אחרי אתה תדע.
אז יש לו חובת לימוד תורה, אבל
מצומצם, נכון? אבל לא, זה חובת לימוד תורה, כדי לדעת מה לעשות. אם היא חורגת מהמנדט הזה, היא גם לומדת דברים שהיא לא צריכה.
גדול העושה מן הלומד.
מה?
גדול העושה מן
לא, גדול המצווה ועושה.
לא, דעתי, אבל מי שעושה ממש בפועל, מקיים, כל גדול לא מקיים מה...
לא. אתה מציין, פה כללים. לא כתוב בשום
מקום.
גדול התלמוד שמביא לידי מה.
זה
מה דווקא עפו, גדול התלמוד. שמביא לידי מה.
שמביא לידי מה, שהתוצאה מתמעשה, ולא רק התלמוד.
זה הגדול הוא על התלמוד. בלי התלמוד, אי אפשר לדעת מה לעשות.
אבל שמביא לידי מעשה, אם רק למדת ולא עשית, אז מה עשית?
שום דבר. לא, זה צריך להגיד שגדול המעשה. אם באמת התכלית היא רק המעשה, וזה הדבר יותר גדול. היה צריך להגיד, גדול המעשה והתלמוד, רק מאפשר לנו לדעת איך עושים, אז הוא השני. ראש הגמרא אומרת הפוך. זה התלמוד שמביא לידי מעשה. למה? זאת אומרת שאלה. כי בלעדיו לא נדע לא רק מה לעשות או איך לעשות, אלא גם לא נדע לכוון, לא נדע למה אנחנו עושים. אדם שעושה מצוות כמו תוכי, כשהוא למד, שצריך לנסות 1, 2, 3, זה לא מספיק. בלי ללמוד, הוא לא ידע לעשות את זה לא רק נכון מבחינה טכנית, אלא מבחינה רוחנית. לא יהיה במעלה שהוא יוכל לדעת שהוא מניח תפילין, מה בכלל הוא עושה שם. לכן גדול התלמוד. גדול התלמוד שמביא לידי מעשה, הוא מביא את האדם לעשות את המעשה בצורה נכונה. זה הפשט בעניין. הרבה פשטים, וזה העיקרי. עכשיו, לגבי הנושא של האישה שחולקת יחד עם בעלה את הזכות האלה שהיא שולחת אותו ללמוד תורה. שולחת את הבעל ללמוד תורה. מה פתאום יש לה חלק בזה? הרי מה אומרת שם הגמרא בברכות? שאם היא דוחפת, עוזרת ומסייעת לבעל שלה, הולכת ללמוד תורה ומחכה לו כשהוא חוזר, אז היא יש לה זכות, וזאת הזכות שלה לעולם הבא. זה דבר מדהים, אבל צריך לזכור, הגמרא שם שואלת. נשים, במזקיין. ומה זה במזקיין? זה לא במזקיין... וזה עניין פעות כזו או אחר. מה הזכות של אנשים לחיי העולם הבא? והתשובה היא, על זה. על זה. שהיא עוברת ושולחת את הבן שלה או את הבעל שלה ללמוד תורה. ולא רק זה גם. חזקה לו כשהוא חוזר ודוחפת אותו ללמוד ועוזרת לו ללמוד. הרי, מה פתאום שיהיה לה שם הזכות? הרי לא היא עושה את הלימוד. היא מאפשרת, נכון, בסדר גמור. מה פתאום שיהיה לו זכות במצווה הזאת? בוא נניח למשל, לא, שכר גמור זה בעניין של מי שמממן. פה היא לא מממנת. ניתן דוגמה אחרת, נניח שבן אדם הולך, נניח שבן אדם הולך ונותן צדקה לעני. נותן לו 10 שקלים. עכשיו אני הולך, לוקח את 10 שקלים האלה, וקונה איתם עוגה, ומברך עליה שהכל בורא למזונות, או שתייה, או שהכל וכו'.
שמי הברכה?
יש למי שנתן את הצדקה שלו חלק בברכה? הרי הוא אפשר לעני לעשות את זה בלי 10 שקלים שלא היה לו מה לקנות. אין לו שום חלק בזה. נכון, אבל הוא אפשר, הוא נתן, בלעדיו זה לא היה. אז מה? אין לו שום חלק בזה. והאדם שנתן, יש לו מצוות צדקה, מצווה עצומה כשלעצמה. אבל אם אני אלך אחרי זה ומקיים בזה מצוות אכילת מצה, או קונה בזה ציצית, או עוזר בזה לקנות משלים לתחום של התפילין, או נרות שבת, או מה שלא יהיה, אין לו שום חלק בעניין הזה. למרות שהכסף שלו הוא זה שאיפשר את זה. אז אם האישה מאפשרת לבעל שלה ללמוד, מה פתאום יש לה חלק ממצווה של הבעל? התשובה היא פשוטה. התשובה היא שברגע, אם בן אדם הולך ונותן צדקה, אז הצדקה הופכת להיות לבעלות של העני, ומאותו רגע נותן הצדקה מתנתק מהעניין. מאותו רגע הצדקה זה שלו, של העני, ומה שהוא עושה זה מרגע זה ואילך זה עניינו. הקשר אל נותן הצדקה נגמר. לעומת זאת פה צריך להבין בפשט העניינים שברגע שהאישה עוזרת לבעל שלה ללמוד תורה, זה כאילו שהם לומדים ביחד. זה כאילו שזה חברותה. זאת אומרת, כל רגע שהבעל לומד, האישה שותפה שם. היא לא יוצאת החוצה.
כשבא אשתו ורוצה לסתק את התלמידים, אמר של חבר שלי, של האהוב.
בדיוק. שם זה היה, נכון, בעצם אתה צודק, עניין דומה. נשלחה אותו שם ל... 24 שנים ללימוד, אמר לו, אבי עקיבא, שב, תלמד.
אחרי 12 שנה שהוא שמע, הוא נכנס, איזה מישהו בא וקנית אותה ואמרה לו, אם היה בא עכשיו הייתם עוד לא עושים עלו 12, אז הוא יסתכל
ועלה. אז זה העניין הזה, זה בדיוק בפשט העניינים. זאת אומרת, זה לא שהאישה דוחפת את הבעל ללמוד והוא הולך ללמוד והיא התנתקה מזה. זה לא. כשהוא לומד, זה כאילו שהיא נמצאת איתו שם.
זה אינטרס שלה גם.
בסרט שלנו, היא אמרה לבעלה ללכת, או שבעלה הולך?
לא, לא.
כשהיא אומרת או לא אומרת?
היא לא צריכה ללכת, היא לא צריכה להגיד שום דבר הזה. הבעל אנחנו מניחים שהוא בעצמו יודע מה מחויב.
הוא יודע בעצמו.
כן, הוא יודע.
אבל היא מאפשרת.
היא מאפשרת לו.
מה, יש לה כוח לא לאפשר
לך?
לא,
היא יכולה
להגיד
לו, אתה זוכר בבית. כן, היא יכולה להגיד לו, מה אתה רוצה? כמה זמן אתה הולך להיות בבית הכנסת? שעה? מה פתאום אתה חוזר אחרי 3 שעות? תראה, יש זה, יש פה, יש תיקונים, יש שיפוצים. היה זה, אתה יודע, לא צריך להגיד, אבל אישה יכולה לגלגל על השם ככה, למלא לך את סדר היום 25 שעות ביממה, לא תוכל לזוז. כן? אבל הנה, יש לנו פה אישה שאומרת לו, רבי רחמיאל, שב, תלמד. אבל יש, קניות, אל תדאג, הכל בסדר, אני עושה, שב, תלמד. אז הוא יושב ולומד, היא נמצאת יחד איתו שם.
אינטרס שלה, מה אתה עושה?
היא נמצאת יחד איתו.
הקופה רושמת בשבילה.
היא מסכימה אצלה.
כן, לא רק שהיא מסכימה, היא חולקת איתו את הלימוד, ולכן היא חולקת איתו גם את שכר הלימוד. זה הזכות שלה לעולם הבא. עכשיו, איפה אנחנו רואים דבר כזה? כן, מודל כזה דומה. זה רואים לגבי מצוות פרו ורבו. מצוות פרו ורבו יש רן מאוד מפורסם בתחילת פרק ב' של מסרת קידושין, שאומר שלמרות שמצוות פרור ובור היא רק באיש, בכל מקרה יש לה מצווה, לפני שהיא מסייעת לבעלה לקיים את מצוותו. כן? וזה ברור הרי, שפה בזמן שהוא עושה את המצווה גם היא עושה. אז פה ברור שהיא לא מתנתקת משום דבר, זה לא כמו דוגמה של העני שאמרנו מקודם. ודאי שבמקרה הזה, כשכתוב שהיא מסייעת לו ויש לה חלק במצווה, הכוונה היא שהיא שותפה איתו בביצוע. אגב, יש שאלה מאוד גדולה לגבי מה שאומר שם הר"ן, והתשובה מתקבלת דווקא מסוגייתנו. כי מה שהר"ן אומר שם, שיש לה מצווה. השאלה היא איזה מצווה? השאלה היא האם יש לה מצווה סתם, הרי כל אחד שמסייע לשני לעשות מצווה, יש לו מצווה של מסייע. כן? הוא מסייע, בלעדיו לא היה, אז הוא מסייע. האם הכוונה לסיוע מהסוג הזה, למצווה מהסוג הזה, או שמדובר שמה על ממש שיש לה חלק עם מצוות פרור ובור, המצווה הגדולה, כן? וזה יש לה חלק? עכשיו, אם אנחנו אומרים שאותו מודל זה גם לגבי אישה שעוזרת לבעלה במצוות פרור ובור, וגם זה אותו מודל לאישה שעוזרת לבעלה ללכת ללמוד תורה, אז איך אומרת שם הגמרא בעניין מסכת ברכות? פלגן ועדיין, היא חולקת איתם את שכר הלימוד. והאדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה אומר את זה, כמו שאמרנו מקודם, בצורה מאוד ברורה: חולקת שכר עמהם. לא כתוב נוטלת שכר, חולקת שכר. מה זאת אומרת? חלק מהשכר שלהם הולך אליה. אז אם נאמר שזה אותו מודל כאן בנושא של לימוד תורה כמו שם במצוות פרור ובור, זאת אומרת שמה שאומר הר"ן שיש לה מצווה בעניין הזה, זה מצוות פרור ובור יש לה. היא חולקת עם הבעל מצוות פרור ובור. זה חידוש עצום. לימוד תורה זה פשוט, זה אמרנו, זה הגמרא אומרת במפורש.
לא, ולכן היא גם מברכת.
או.
כי היא ממש חולקת.
או, אבל למה האדמו"ר הזקן לא אמר את זה? הוא אמר שהיא מברכת עליה בגלל שהיא לומדת את ההלכות שהיא נצרכת להן. כן? אז זה חוזר פה באמת, השאלה הזאת היא בדיוק. כן, אם באמת היא חולקת עם הבעל, ולבעל הוא בגדר של מצווה ועושה,
הוא מברך.
הוא בוודאי שהוא מברך. אבל למה אמרנו מקודם שאין לה זכויות? מסכת סוטה, איזה זכות אין לה זכות תורה? למה? אולי היא סייעה לבעל שלה ללמוד תורה? למה אין לה זכות של מצווה ועושה? הרי אומרים, בואו נעשה, נחזור על זה עוד, זה שני שלבים. אם הוא יש לו זכות של מצווה ועושה, וכשהיא מאפשרת לו ללמוד, היא חולקת ממנו, אז איזה חלק יש לה של מצווה ועושה? אז אם ככה היא נחשבת למצווה ועושה לצורך העניין, למה הגמרא שואלת בסוטה איזה זכות יש לה? למה שהיא תנצל? היא תנצל בזכות זה שהיא שלחה את הבעל שלה ללמוד תורה. למה הגמרא לא אומרת את זה שם?
זה משהו למד, יש גם שלה.
לא, כי הוא צריך לרצות.
מה?
הוא צריך
לרצות. נניח שהוא רצה. נניח שהוא רצה, הלך ללמוד תורה. כן, אז נניח שאישה כזאת, נניח שאם הבעל שלה היה הולך ללמוד תורה והיא הייתה מאפשרת לו, מה אתה צריכה להגיד? או, אישה כזאת, יש לה זכות. הגמרא מנפנפת את זה שם כמשהו שהוא בלתי אפשרי. זכות ללמוד תורה? היא לא שייכת בזה. בלי הבדיל, כן שלחה את הבעל, לא שלחה את הבעל, בעל שלה כן לומד, לא לומד.
אני יודע, התורה דורשת בלי ניפוח.
מה?
היא דורשת משהו בלי ניפוח.
אז זה בניגוד למה שלמדנו אחר, הגמרא אומרת במפורש, פלגן עם מהיו. הגמרא אומרנו בברכות אומרנו שהיא חולקת ממש איתם, כל דבר, חלק כחלק. אז איפה הוא מסתדר פה? למה לא אומרים שזאת הזכות שיש לה? התשובה לעניין הזה, יש פה הרבה שאלות ככה על דרך הפלפול הלוך וחזור, ושאלה נוספת היא כמובן, אם באמת זה כך, אז למה האדמו"ר הזקן לא הביא את זה כטעם נוסף על זה שהאישה מברכת ברכת התורה? אפשר להגיד שאישה שמברכת, מה?
אם זה זכותה.
יש לה זכות שלה, יש לה זכות של מצווה ועושה, בעקיפין, דרך הבעל, הנה הסיבה, למה היא מברכת? למה שלא תברך בגלל זה? למה אדמו"ר הזקן נזקק לטעם הלכאורה צדדי, שהיא לומדת הלכות שהיא נצרכת להם, הרי יכול היה להסתפק ולבוא ולתת נימוק עיקרי שמבוסס על גמרה מפורשת וברכות שהיא פלגן ועדיו היא חולקת איתם לצחר הלימוד ועל זה היא מברכת, למה לא?
למה?
אז פה ואני באמת לא רוצה לעכב אתכם פה.
למה? הוא באמת
לא, לא, אני הולך להגיד, כן, הולך להגיד, אבל יש פה סיוע מקושייה, מסוגיה במסכת יבמות שלמעשה מופיעה, ובאמת אני לא אכנס לזה, זה קושייה על הרן שהבאנו לפני רגע. כן, יש שם מקרה של אישה שרוצה להתגרש מבעלה מכיוון שהוא לא הולך ללמוד תורה והיא רוצה שיהיה לה את הזכות ללמוד תורה.
היא רוצה
להתחתן
עם מישהו
שילמד תורה. כן, היא רוצה להתחתן עם מישהו שילמד תורה. היא רוצה להחליף בעל. יש לה בעל, לא לומד תורה. היא באה לבית הדין. אם זאת הזכות שלי, באמת, אם זאת הזכות שלי, אני רוצה להתחתן עם מישהו אחר. אין לה שום אפשרות. לא מקבלים את הטענה הזאת.
באמת?
כן. למה? זה מה שמקשים שם. בקיצור, לא נאריך בעניין הזה. אבל מה שאנחנו רואים פה זה דבר מאוד יסודי בהקשר הזה. זה שהיא עוזרת לבעל שלה ללמוד תורה, אם היא עושה את זה, היא באמת חולקת איתו שכר וזאת הזכות שלה לעולם הבא. אבל אם היא לא עושה את זה, היא עוברת עבירה? לא. כי אין לה את הזכות.
החיוב הוא שלו.
אין לה את המצווה. אין לה את הזכות. אין לה את, את, את החלקאי הזה עם ההון.
מפסידה,
מפסידה. מפסידה, כן. זה כמו בן אדם שאומר, אני אמר, אתה עוד לא רוצה לזכות. יש פה מיליון דולר, אני זורק אותם לפח. לא רוצה. לא מתאים לי. לא רוצה. אז אף אחד לא יבוא לבית הענות. זה אומר, נכון. או שאני לא מאמינה בזה, לא מאמינה אותו את הבעל פה עכשיו, ספונג'ה. מה ללמוד תורה וזה, כל מיינים כאלה. היא עוברת בזה עבירה?
לא.
לא. היא לא עוברת עבירה.
היא לא מרוויחה.
היא לא מרוויחה את הזכויות העצומות.
אבל היא לא מפסידה.
אבל עבירה אין לה. זאת אומרת, זה ההבדל, בסופו של דבר, בדקות, בין הבעל לבין האישה. האישה היא באמת יכולה להיות מה שנקרא enabler. היא יכולה להיות הגורם המאפשר לבעל ללכת ללמוד תורה. ואם היא עושה את זה, שכרה גדול ועצום. אבל היא לא יכולה להיות באותה מדרגה כמו. היא אף פעם לא יכולה להיות כמו מדרגה כמו, מכיוון שהגבר, אם הוא מבטל את זמנו ולא לומד, יש לו אבון נוראי. כן, מה שהגמרא אומרת על דברים כאלה זה דברים רחמנא ליצלן. לגבר בכל רגע נתון יש חובה ללמוד תורה. הוא יכול לא ללמוד כי הוא בעבודה, לא ללמוד כי הוא מתפלל, לא ללמוד כי הוא עוסק בצורכי ציבור, הוא לא לומד כי הוא עובד על המידות שלו, הוא לומד מוסר או... כן? אבל אם האדם לא לומד, לא רוצה חשופה אליו כתרוגים, גם לא עלינו רחמנא ליצלן. כן? אבל אם אין לו סיבה מספיק טובה, באים אלה בתביעה, למה לא למדת? למה לא למדת? תראה לך זמן ולא למדת? להגיד את הבוי המה ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. למה לא למדת? באים אלה בטענה. לאישה אפשר לבוא בטענה? אי אפשר לבוא בטענה. לכן יש פה הבדל יסודי מאוד בעניין הזה, מכיוון שנכון שהיא חולקת בשכר של בעלה שהוא עצמו מצווה ועושה, אבל היא אף פעם לא נכנסת למקומו, היא לא מצווה ועושה. הזכות שעליה דיברה הגמרא בסוטה זה של זכות של מי שבעצמו מצווה ועושה, לא מי שעוזר למי שמצווה ועושה. זה לא אותו מעמד, זה לא אותו דבר. מה? זאת שאין לבעל יכולה לעשות את זה באמצעות תמיכה במוסדות ש מחזיקות, מוסדות שמחזיקים לומדי תורה.
אין לה כסף.
מה? אני לא אבל מנוע. אין לה שום בעיה, היא יכולה לעזור במה שהיא יכולה. גם אם היא תבוא שם ותנקה את הרצפות, אחר אחרי יום לימודים, כזה של התלמידים, יהיה כיתה נקייה וריחנית למחרת בבוקר, של הזכות עצומה. יהושע בן נון, ככה נהיה יהושע בן נון, מה שהוא סידר את המחצלות ואת הזה. היא לא צריכה לעשות דברים גרנדיוזיים בעניין הזה. אני רק רוצה להגיד, דילגתי פה על כמה מענייני הכהנים,
ואין מצב
שהם כבר... ועוד כל מיני דברים כאלה. מה?
אין עדיין איזשהו יותר שאם... לא מצווה, בסדר, יכולה ללמוד. חוץ מדברים שלא מצווה בהם.
הגמרא אומרת שכל, כן, הגמרא אומרת שמי שמלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. והכוונה שהוא מלמד אותה גמרא. זאת אומרת, מה? תורה שבעל פה. זאת אומרת, אם היא לומדת מקרא, פיין. אפילו משניות, ככה איכשהו. ואם את ללמוד הוויות הבאי ורבה, היא נכנסת פה לטריטוריה שלו שלה, ויש פה, וזה לא סתם שלו, אלא יש פה סכנה. כי אישה שלומדת תורה, יש לה צורה אחרת שהיא מבינה את הדברים. ותורה הותאמה על ידי הקדוש ברוך הוא ללימוד של גברים, מה לעשות? זה המצב. רק לומר לסיום דבר אחד, שבפנימיות העניינים מערכת היחסים שבין בעל ואישה שימשה תמיד גם כתיאור למערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כל שיר השירים למעשה מבוסס על הדמיון הזה, כן, של אני ודודי. צריך לומר שכל מה שקיים במערכת היחסים שבין בעל לאישה בעניין של לימוד תורה ופנימיות העניינים זה למעשה השתקפות של מערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בין כנסת ישראל. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שהיא דבר שמימי, זה לא דבר שנכנס פה לתוך ענייני החולין. אדם לוקח תפילין, אז הוא לוקח דבר שהוא חולין ועושה ממנו תשמיש קדושה, נכנסת בזה קדושה, או שכן או שלא, אבל לוקח ועושה מצווה. אבל התורה יש לה מעמד אחר לגמרי, היא בשמיים, זה משהו, זה מין ישות שלא מובנת לנו לגמרי. אנחנו רק רואים את קצה קצהו אחרי הרבה מאוד השתלשויות וצמצומים, נולדים את התורה. כן, חז"ל אמרו שכל חפציה לא ישבו בה. כן, זאת אומרת, כל המצוות ביחד לא נותן לנו שום השגה מה זה התורה. מה זה התורה? התורה זה משהו שמאפשר פה לקדוש ברוך הוא כביכול לעשות לו דירה בתחתונים וכו' וכו'. וזה שעם ישראל יושב ולומד תורה, וזהו כביכול נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שזה התכלית של הורדת התורה פה לעולם. אז במשל של האישה שמסייעת לבעלה ללמוד, זה כמו עם ישראל, כנסת ישראל, שמסייע לקדוש ברוך הוא להוריד פה את התורה כאן לחיי המעשה לעולם הזה. ועל זה נאמר שמי שעושה זה כאילו שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ויהיה רצון באמת שנזכה במהרה בימינו שבזכות נשים צדקניות תגיע הגאולה במהרה בימינו בקרוב ממש.
אנחנו פה ערב
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תוד